נעדרים בהם חמישה שביתם במחוז הירושימה קרס עליהם. במחוז קיוטו נאלצו 250 תושבים להימלט מבתיהם, והרשויות פועלות למנוע הצפה של סחרים באזור. ובארצות הברית, גל חום כבד, מלווה בשריפות, פוקד את מערב המדינה ואת דרומה. 60 שריפות גדולות קילו כמעט 3.5 מיליון דונם של יערות וחורש ב-13 מדינות, בהן אלסקה, קליפורניה, ניו מקסיקו וקולורדו. באחת השריפות, סמוך לגבול בין קליפורניה לאורגון, נספה אדם. במקומות רבים בקליפורניה נמדדו טמפרטורות C. במרכז לוס אנג'לס הגיעה הטמפרטורה ליותר מ-42 מעלות, 8 מעלות יותר מהשיא הקודם לפני 26 שנים. עורך החדשות, רמי עדן. תחזית מזג האוויר מיד.
התחזית בחסות?
מהאנשים שהביאו לכם את מכונת הכביסה אדווש, מגיע על ההיט של הקיץ. מזגני סמסונג, עכשיו בחנויות חשמל מובחרות.
התחזית עד יום שלישי יוסיף להיות חם מן הרגיל בעונה, בהרים ובפנים הארץ, ואביל במישור החוף. ברוב חלקי הארץ ישרור עומס חום כבד עד קיצוני. ביום שלישי הטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה, ותורגש הקלה בעומס החום. עד כאן החדשות, כאן רשת ב'.
כאן רשת
ב',
יצחק נוי. כאן רשת ב'.
בוקר טוב, שבת שלום למאזיני תאגיד השידור הישראלי בארץ ובעולם. אנחנו שניים באולפן, בעצם שלושה. יגאל בוטון שהיום יצא לעזרתי ובדרך כלל עורך התוכנית שלפני כן, אבל אנחנו מקליטים אותה היום, זהו הגילוי הנאות. אנחנו בהקלטה, לא בשידור ישיר. והקלטנו גם את התוכנית שקדמה לשעה הזאת, והיא עסקה בוועידת אביאן, סיפור עצוב נורא, עצוב נורא, על ועידה בינלאומית להצלת פליטים יהודים, 700 אלף פליטים יהודים, 500 אלף בגרמניה, 200 אלף באוסטריה, לא עשו בשבילם כלום, כלום. חלקם הגדול סיים, אתם יודעים איפה. סיפור קשה מאוד. אבל עכשיו אנחנו בחלק השני, והואיל והתוכנית מוקלטת, אנחנו נעסוק שלושתנו, יגאל בוטון, גלית רום, נתבת השידור ואני, נעסוק בשבועונים, לא, למה אני אומר שבועונים? נעסוק בירחונים, מגזינים, לא שבועונים, כי מצטברים הרבה מאוד מגזינים שאני לא מגיע אליהם בכלל, אין לנו מספיק זמן. ביקשתי מיגאל להרחיב את התוכנית, הוא אומר, אין יותר מ-60 דקות בשעה, לא יעזור שום דבר. עשרה חדשות והכל, אז הנה אנחנו כאן. במה אני רוצה להתחיל? קודם כל, אני מחזיק ביד את חוברת אוגוסט של Foreign Affairs, שהוא אולי כתב העת, למה אולי? אחד מכתבי העת החשובים ביותר בעולם. אמרנו כבר בעבר שאם אנחנו רוצים לדעת מהם דרכי המחשבה או המדיניות של משרד החוץ האמריקני, זה העיתון לקרוא. אם יש מגמה חדשה בממשל האמריקני, אז תמיד יהיו אנשים מקורבים לנשיא ואנשים מהמעלה הראשונה שיכתבו כאן ב-Foreign Affairs, ולכן כדאי לצטט אותו. והנה בחוברת אוגוסט יש לנו שאלה, שאלת מפתח קשה מאוד: באיזה עולם אנחנו חיים? מישהו חשב על זה? האם אנחנו חיים בעולם של טרור? ואם טרור, אז טרור מוסלמי, בעולם מרקסיסטי, בעולם שהולך ומתחמם, שינוי אקלים ענקיים עם שאלות עצומות, בצורת בכל העולם, מצד שני שיטפונות בהודו, המונסון הגיע כמעט 3 שבועות לפני הזמן, הצפות לא מוכנים, הכל מתהפך, לאן זה מוליך? האדם חוזר למקורות השבטיים שלו, כל מיני שאלות שאין עליהן תשובות, ולא בנמצא נביא שיאמר לנו מה, מה הולך לקרות. הועיל ונכתבים כל כך הרבה מאמרים על העתיד, אז בהסתברות סטטיסטית, כמה מהם, אולי אחד מהם יתברר כנכון הרבה יותר, ואז בעוד 10 שנים נגיד זה נביא. אבל האם זה אומר שאותו נביא, אם הוא מתנבא מחדש, הוא יותר מדויק מאחרים? ספק גדול, עוד 10 שנים. לא פשוט. אני עוד אחזור לעיתון הזה בהזדמנויות אחרות, אבל כדאי מאוד לשים עליו את היד. Foreign Affairs. עכשיו אני מחזיק ביד גם כתב עת הרבה הרבה יותר צנוע, אבל נחמד וחשוב. הוא נקרא Reader's Digest. ויש לו גם צורה שכזאת שהוא יכול להיכנס לאוברול של ג'ינס, אתם יודעים. הוא נחשב לעיתון לנהגי מסעיות. הוא יוצא פעם בחודש, אבל הוא טוב. הם לוקחים מאמרים מהעיתונים הטובים ביותר בארצות הברית, ואז הם מאחדים את האנגלית. הלו, האנגלית היא שפה שיש בה כמה וכמה רמות, ואחת הרמות הגבוהות ביותר, לא מדובר על ספרות, על מדע המדינה, היא תהיה כמובן ב-Foreign Affairs. ואחת היותר עממיות, אני לא מגנה את זה, אבל אחת היותר עממיות, האנגלית הרבה יותר פשוטה, תהיה ב-Reader's Digest, שאני מחזיק ביד. ומה בחרתי? אני מחזיק כאן גם חוברת אוגוסט 2018, אני מחזיק כאן מאמר מאוד מעניין על מריחואנה. ותראו מה שהם כותבים, וכדאי מאוד לשים לב, זה מתחיל בעמוד 78. היום מריחואנה היא המילה האחרונה. אם אתה רוצה להיות תקני מבחינה פוליטית, אז יש דברים שאסור לדבר עליהם. אסור לדבר במסרה. תאיז לומר איזושהי ביקורת או משהו שנשמע כביקורת על, על, על התנועה לשיווי זכויות אנשים. והיא תנועה ברוכה וחשובה והכל, אבל כמו הרבה תנועות, יש בה גם צדדים פחות מהירים. אתה מסכן את עצמך. תנועות אחרות, אני יודע מה, תנועות חד מיניות, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. צריך נורא להיזהר. אותו דבר קורה היום גם לגבי מריחואנה. מריחואנה הפכה להיות הבונטון, והיא דבר טוב, היא דבר בריא, דבר נחמד. יותר ויותר מדינות מתירות את השימוש במריחואנה, אפשר לאשן את זה ולענות מהחיים, וזה לא מזיק ולא, ולא כלום. האומנם? כאן מתחילה השאלה הגדולה. האומנם? והמאמר הזה בא ואומר, לא מעניין אותנו שזה לא פוליטיקלי קורקט. זאת אומרת שמבחינה פוליטית אנחנו באים להשמיץ את המריחואנה. אנחנו נעשה את זה כי ככה אנחנו חושבים. כאן מדובר באוסף של רופאים מומחים. והם באים ואומרים חד משמעית, יש לגליזציה, זה עוזר לחולים, זה מקל על כאבים, וכל מה שאתה רוצה. בילדים ובני נוער מריחואנה פוגעת גם פוגעת. ושלא ייזגו באשליות אלה שחושבים שאפשר לתת לנערה בת 12 או לילד בן 13 לעשן מריחואנה, בלי שיהיו לכך תוצאות הרסניות. מריחואנה ממכרת, נקודה. הרופאים, במאמר הזה לפחות, חותמים על כך. לא זו בלבד שהיא ממכרת, היא פוגעת באותם חלקים במוח שאחראים על למידה, שאחראים על, על פיתוח אחריות, אחריות אישית של בן אדם, לחייו, לחבריו, למשפחתו. הדברים האלה נפגעים, זה גורם לשינויים במבנה המוח. האישון של המריחואנה. אז בסדר, המדינות מתירות הן מתירות, אבל מגבלות חייבות להיות. מגבלות חייבות להיות, מפני שהמריחואנה משפיעה ומשפיעה רע על ילדים ובני נוער. והסכנה היא שהם מביאים לכאן מומחים, הולכים לבתי ספר, שואלים אותם, הילדים היום משוכנעים שמריחואנה זה דבר תמים לגמרי ולא מזיק. אבל זה לא עומד במבחן המציאות. זה כן מזיק. אז כדאי לדעת את זה. לא תמיד אנחנו שמים לב. אתם יודעים, בשבוע שעבר קראתי ידיעה, הבאתי אותה עליכם, והיא מאוד הפתיעה אותי. הידיעה באה מאחת הסוכנויות של אונסקו. לא חשבתי על זה. לא אונסקו, אלא יוניצף, האחראי על שלום הילדים. הורים לילדים, סבא סבתא, מאוד גאים. אז הם מצלמים את הנכדים, מצלמים את הילדים בכל שלב של חייהם, ילדים יפים, ילדות יפות, ומעבירים את זה לחברים באינטרנט. ואומרים המומחים מהאום, אל תעשו את זה. אל תעשו את זה. יש בעולם רשתות של פדופילים, חולי נפש, הם מגיעים למקומות האלה, הם מוציאים את הצילומים, האנונימיות של הנכדה או של הנכד שלכם, שכל כך יקר לכם, נעלמה. עכשיו הוא נמצא תחת עינם המנובלת של האנשים האלה, והם ינסו להגיע אליו או אליה. בשביל מה אתם צריכים את זה? כל כך חשוב לכם להתגאות בילדים, בילדות, תיקחו מצלמה רגילה. תעשו צילומים עם פילים. ואם יש לכם חברים מאוד יקרים, או שתראו להם את התמונות, או שתיתנו להם אותן במתנה. אבל אל תעבירו אותן באינטרנט. אז מי היה יכול לחשוב על דבר כזה? מסתבר שיש אנשים שחושבים, ואותו דבר גם לפי תומם אנשים עם שעוסקים במריחואנה, עם כל כך הרבה מדינות בארצות הברית ובעולם עתירות שימוש במריחואנה. אגב, בהולנד השימוש במריחואנה מותר כבר הרבה שנים, אבל יש שם חוקים, זה צריך להיות, חנויות המריחואנה צריכות להיות במרחק מסוים מבית ספר. הם מבינים שיש כאן בעיה. אז בואו נבין גם אנחנו. יש התמכרות מסוג אחר לגמרי. והתמכרות שאני מעריך, אני לא יודע, שכל אחד ואחד מאיתנו מכיר אותה במשפחה שלו. יגאל מכיר, אני מכיר. זה מישהו במשפחה שאי אפשר לנתק אותו מהפלאפון. אבל אי אפשר. וזה לא מצחיק. זה לא מצחיק. מתמכרים לעניין הזה, וכאן יש לנו בפסיכולוגיז של... טוב, אנחנו עכשיו ביולי הזה של החודש, של תחילת החודש, בדיוק. מאמר גדול שמתחיל בעמוד 50, וכל מיני בעיות ששוב לא עלו בדעתי. קודם כל, אני לא ממוכר לטלפון הזה, אז אני יכול להעיד על עצמי, אבל זה בעיקר מפני שאני לא מתמצא בו. אני שולט במעט מעט פונקציות מהטלפון, אבל זה גם לא מרתק אותי. יש אנשים שלא יכולים להסיר את העיניים מהפלאפון, ואתה רואה מחזות מוזרים. אתה רואה ארבעה חבר'ה, שני זוגות, שתי נשים, שני גברים. הם קובעים להיפגש פעם בארבעה חודשים במסעדה. קיבלו שולחן ממסעדה, ולאו דווקא מסעדה זולה. יושבים ארבעה מסביב לשולחן, מה הם עושים הארבעה? כל אחד מסתכל בפלאפון. אז תגידו, אבלים, בשביל זה אתם מתכנסים ומבזבזים כסף? יכולתם לעשות את זה מהבית, אחד לשני. לא חבל על השולחן ולא חבל על הארוחה. תסתכלו אחד לשני בעיניים, תדברו אחד עם השני. לא, יש טלפון ואי אפשר להתנתק ממנו. ואדם שאתה מדבר איתו, אז הוא כאילו מסתכל עליך, אבל אתה רואה שהעיניים שלו כל הזמן חוזרות לטלפון. הוא לא יכול להינתק. וכאן מספרים סיפור של סטודנטית שחייה נהרסו בגלל הטלפון. לא מריחואנה ולא קוקאין ולא הירואין, טלפון. כל היום היא מכורה לטלפון. עכשיו זה מביא לכל מיני דברים שאני לא חשבתי על זה. הם מעבירים בכל האופנים שישנם, אינסטגרם וכל מיני שיטות אחרות, מעבירים למשל תצלומים, אחד מעביר תצלום של השני. אז האנשים האלה שמעבירים את התצלומים או את הצילומים רוצים בעצם להראות לחבורה האינטרנטית שלהם כמה הם יפים. אז משתדלים לעשות, יש היום כל מיני פטנטים ליפות את עצמך, לעשות את עצמך יותר גדול מהחיים כדי להראות לחבורה הזאת שבה מסתובבים הצילומים שלך, תראו, אני יפה יותר מכם. אני חכמה, אני חכם, אני יפה, אני חזק. ואז נוצרת מין תחרות ומתפתח פחד. שמה אני באותה חבורה, בשיוט, באוקיינוס הזה שנקרא המרחב הקיברנטי, אני לא מספיק נאה, אני לא מספיק מושך, אני לא נשמע מספיק חכם, והדבר הזה גורם למריטות עצבים קשות מאוד אצל האנשים האלה. כאן מספרת מטפלת, פסיכולוגית, מה היא משתדלת לעשות. היא אומרת, התחלנו בטיפול, סיפור. אז היא אומרת למטופלת, לאותה סטודנטית ומללה, שיושבת וממררת בבכי. היא אומרת, אני יודעת, אני לא יכולה להינתק מהפלאפון, נכשלה בבחינות בכל מקום, כי היא לא מסוגלת, מגיעה לבחינה היא כל הזמן עם הטלפון. והיא אמרה לה, בואי נתחיל בטיפול. הטיפול הראשון יהיה שפעם ביום, ולא חשוב לכמה זמן, שעה או לחצי שעה או אפילו לחמש דקות, תמצאי אזור בבית מנוטרל מהטלפון. זה לא חייב להיות אזור מנוטרל, כמו שיש מקומות, מסעדות, מקומות בעולם, שמודיעים לך, כאן, מכאן לא תוכל לשוחח, יש כאן מיסוך אלקטרומגנטי, לא תוכל לקבל שיחה, לא תוכל להוציא שיחה. כאן אתה חייב להסתכל לבני אדם בעיניים. אז לא חייבים בבית לעשות דבר כזה, אבל אתה יכול בהחלט לדאוג לכך שלא יהיה טלפון בסביבה, נניח חמש דקות ביום. תרחיב את המעגל. דבר שני, אומרת המטפלת למטופלת במאמר שלפנינו, את המפגשים בינינו, אני הפסיכולוגית שלך, אני השרינק שלך, מה שנקרא באנגלית אמריקנית, את לא מחלקת עם החברים. זה רק בעיה שלך ושלי. אני עוזרת לך לצאת מזה, את לא משתפת בשום אופן, לא בוואטסאפ ולא בשמוטסאפ ולא בשום דבר. ואז מספרת המטפלת שהמטופלת מתחילה לגמגם. היא כבר העבירה לחברים. היא לא הספיקה לזוז, זה כבר עבר לחברים. שיש לה פסיכולוגית והיא עוברת טיפול. עכשיו יש נטייה נוספת לאנשים שמחלקים את חייהם עם אחרים. הם צריכים, איך אומרים באנגלית אמריקנית, to jazz up things. לעשות את הדברים יותר שמחים. אוי, כמה שהילדים שלי חכמים. אוי, כמה שאני מצליח. אוי, כמה שאני מוצלחת. אוי, 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 כל אחד מהלל את עצמו, מהלל, מהלל, מהלל. והדבר הזה יוצר קנאה. למה אני לא כזאת? אז יכול להיות, ולא יכול להיות, אלא די בטוח, שאחרים מגזימים. אנחנו נדבר היום עוד על הגזמות. יש לנו מספיק מה לומר על הגזמות. אבל זה מכניס לתחרות ולדיכאון כל מיני אנשים שסובלים מהיעדר ביטחון עצמי, והטלפונים האלה משגעים אותם עוד יותר. אז זהו, חברים וחברות, הטלפון הוא דבר ברוך, הוא דבר נהדר, יש בו הכל, אבל כמו בקבוק וויסקי, כוסית ליום לפני השינה, אין בריא מזה. בקבוק ליום, לא לפני השינה, במהלך היום, זה לחסוך כמה שנות חיים. בואו נעבור למשהו אחר. מה משהו אחר שנוכל לעבור אליו? אני אומר לכם מה אני, עם Wired. Wired, הבריטי, ה-UK edition, ואני עם חוברת החודש. ויש לנו כאן כמובן הרבה מאוד חומר, כי זה מגזין שמחזיק, כמה זה מחזיק? הרבה, הרבה מאוד עמודים. משהו בסביבות, נו, אם אתם הייתם כותבים את מספרי העמודים, כן, 140 עמודים, בסדר, אוקיי. מה יש לנו כאן? המאמר שבחרתי בעצם שני מאמרים. המאמר העיקרי שבחרתי עוסק בחברה שנקראת WeWork. אנחנו עובדים. מה עושה החברה הזאת? היא חברה אמריקנית והיא התחילה בארצות הברית ויש לה היום הרבה מאוד סניפים בעולם והיא מצליחה הצלחה גדולה מאוד. היא קונה בניין או סוחרת בניין והיא משפצת אותו ובונה חללים לאנשי הייטק שמחפשים פינה לעבוד ומזכירה להם את הפינות האלה. המיוחד שבהם או שבחברה הזאת, WeWork, הוא בכך שהם בונים חללים מתוך התחשבות יחידה במינה בצרכים של אנשי ההייטק. אותה אוכלוסייה צעירה של, של סטארט-אפים וכן הלאה וכן הלאה. כל מה שהם צריכים. למשל, יש לנו כאן צילום. הם מעדיפים רצפות מעץ. רצפות מעץ, וברוך השם יש להם כבר כמה, כמה למעלה מ... ב-2017 היה להם כבר למעלה ממיליון מטר מרובע של רצפות, הם את כולם מצפים בעץ, עץ אלון ועצים אחרים, כי זה מקנה תחושה יותר נעימה, כך טוענים הפסיכולוגים, של חזרה לטבע וכן הלאה. החללים האלה גם מלאים בעציצים ובצמחים, שזה שוב המוטיב של חזרה לטבע. הם, זה בנוי ב, ב, בחוכמה כזאת, שישנו גרם מעלות מדרגות מרכזי, שמעלה אותנו מהקומה התחתונה לקומה העליונה, ששם יש משני הצדדים מרפסות מאוד ארוכות שמכניסות לחללים, והכוונה היא שאפשר לעלות ולרדת דרך גרם המעלות הזה, או גרם המדרגות הזה, אז ישנה פגישה, ישנו מפגש עם אנשים שעולים ויורדים. וכך אתה רואה גם אנשים שעובדים בתחום שלך, אתה לא יודע מה התחום שלהם, אבל האפשרויות למגע עם אנשים אחרים הם הרבה הרבה יותר גדולות. וחללים פתוחים ונוף וכל מה שרק, כל דבר כזה הם חשבו. והסיפור הזה הוא סיפור של הצלחה עצומה, הצלחה גדולה מאוד, והיום זאת חברה שיש בה 231 מקומות, היא מסתרת על פני כמה 22 מדינות. והחברה היא חברה שפונה אל הדור הצעיר, והיא הצלחה גדולה, מפני ששם הם יכולים להיפגש, וחלק גדול מהבעיה יש יוצרים שקשה להם מבחינה אנושית ליצור קשר עם אחרים או לשוחח על מה שהם עושים. והמבנה, אם אתה סוחר לך, אם את סוחרת לך איזשהו חלל לפיתוח הרעיונות שלך או שלך במקום הזה, אז את נפגשת עם אנשים צעירים, בני גילך, בני גילך, שעוסקים בתחום הכללי הזה, וכאן יכולה להיות הפריה הדדית של, של רעיונות נהדרים, רעיונות פנטסטיים, וזה מצליח. סיפור אחר שיש לנו ווייד מביא אותנו למדבר אטקאמה. מדבר אטקאמה הוא מדבר בצ'ילה, והוא המדבר היבש ביותר בעולם והנקי ביותר בעולם. אין עוד מקום בעולם כמו מדבר אטקאמה, ששם לחוף האוקיינוס השקט, צ'ילה הרי רצועה ארוכה ארוכה לאורך החוף עד לאוקיינוס השקט הדרומי, ששם השמיים כל כך נקיים. אין מקום כזה, וזה כמובן נקודת משיכה לטלסקופים הכי טובים בעולם, הכי חזקים, שפועלים במקום הזה, ומגלים לנו את צפונות השמיים. יש לנו על זה כאן מאמר גדול עם, עם צילומים, והדברים הנפלאים, באמת הנפלאים, שהמדענים האלה עושים, ו, וצילומים שלא משתווים אולי לצילומי הבל, אבל, אבל עדיין, בגלי רדיו וכל מיני פטנטים ש... הופכים את המקום הזה באטקאמה למקום יחיד במינו. Scientific American. יש לנו כאן את Scientific American, וכאן אני מביא לכם מאמר, ואני אביא לכם אותו מתוך מבוכה מסוימת. זהו גיליון מיוחד, Special Collector's Edition הוא נקרא, של Scientific American, והוא נקרא A Matter of Time. שאלה של זמן, והוא באמת עוסק בזמן, זמן מרחב. כי אומרים לנו החוקרים שלזמן יש התחלה. יש התחלה לזמן. ותמיד מגיעים לאותה מסקנה, לנקודת הפיצוץ הגדול, הבום הגדול. איך הגיעו לזה? הגיעו לזה, ודיברנו על כך לא אחת, מתוך התצפיות של הבל. שהראו שהגלקסיות, ויש, אנחנו בגלקסיית שביל החלב, אבל יש מיליארדים של גלקסיות, ובכל גלקסיה מיליארדי כוכבים. אלה מספרים שבן אנוש מתקשה להבין אותם, רק המתמטיקה הגבוהה יכולה להבין אותם. ובשכל האנושי קשה מאוד להגיע לזה. אבל זה מה שיש ביקום, והיקום הולך ומתפשט. הגלקסיות הולכות ומתרחקות אחת מהשנייה כל הזמן. אז הלכו והפכו את הסדר. אמרו, אם הבל הראה את זה, בתצפיות שלו, כבר בשנות ה-30 של המאה הקודמת. אז אם הגלקסיות הולכות ומתרחקות, סימן שבעבר הן היו יותר קרובות, אז בואו נהפוך את התהליך. נהפוך את התהליך עד שלהגיע לנקודת הפיצוץ הגדול, או המפץ הגדול אם תרצו, שאז היקום הוא, איך הם אומרים, indefinitely small, הוא קטן באופן שאי אפשר בכלל להגדיר אותו, מסה עצומה, והוא מתפוצץ, ואז נוצרים כוכבים, וזה זה סיפור שלקח הרבה הרבה ביליוני שנים, או טריליונים של שנים, או תהליך שהוא עדיין בעיצומו. האם התהליך הזה פירושו שהגלקסיות יתרחקו לנצח, או שבסופו של דבר יתקרבו בחזרה, ועוד פעם יתחיל התהליך מחדש? לא יודעים. לא יודעים. כאן הם באים, וזאת השאלה שאני מודה ומתוודה מכניסה אותי למבוכה, ואת המבוכה הזאת אני אחלק איתכם. מראים המדענים, המתמטיקה מראה להם, שהיפוך המגמה, זאת אומרת, הגלקסיות מתרחקות גלקסיה מגלקסיה. וככל שהן מתרחקות, גם מהירות ההתרחקות שלהן גדלה. בהיפוך המגמה, אתה מחזיר את הזמן לאחור. כי ההתרחבות היא space time. זאת התחלת הזמן. עם הפיצוץ הגדול, גם הזמן וגם המרחב. אבל אתה לא יכול להחזיר את הזמן indefinitely. לנצח. ישנה נקודה מסוימת, והמתמטיקה מראה להם את זה, שבה הכל מתחיל, אם אתה הולך בחזרה אחורנית. זאת אומרת, ישנה איזושהי נקודה, קטנה ככל שתהיה, שהמסה שלה היא כבירה ככל שתהיה, שמביאה למפץ הגדול. כשאני בא אל אסטרופיזיקאים ואומר להם, בסדר, הבנתי, אבל תגידו לי בטובכם, מה היה לפני המפץ הגדול? וכשהמפץ הזה קורה, וגרמי השמיים מתחילים להתרחק אחת מהשנייה, או אחד מהשני, גרם שמיים מגרם שמיים, אל תוך מים מתרחקים. אז התשובה שאני מקבל היא, שאילו היית מבין במתמטיקה גבוהה, אז היית מבין שהשאלה שלך מיותרת, או לא נכונה. בטוח, אני לא מתמצא במתמטיקה גבוהה. יגאל, אולי אתה מתמצא. גם כן לא. אבל אני עדיין חסר עונים, ואני עדיין שואל את השאלה הזאת. בהתחלה אמרו, לפני 4.5 מיליארד שנה זה היה. אחר כך הלכו והעריכו את זה. והיום יש כאלה שמדברים על 13 מיליארד שנה, או שאני כבר מבולבל לגמרי. היום יש כאלה שבאים ואומרים, כן, זה חזר לקדמותו, התפוצץ, ועוד פעם חזר ל... זה כבר קרה כמה פעמים. כמה פעמים זה קרה, ומה קרה לפני זה, ולתוך מה? לא, אלה לא שאלות רלוונטיות, כי שם ההתחלה של הכל, גם החומר, גם הזמן. אתם מבינים את זה? אתם לא מבינים את זה. זאת אומרת, אלה שמבינים יושבים וצוחקים ממני עכשיו. בסדר, תצחקו, מה אני אעשה? אלה שלא מבינים, לא מבינים. Matter of time, בכל מקרה, זה חוברת נפלאה. יש דברים יותר פשוטים שכל אדם יכול להבין אותם. וחוברת היא מחזיקה, כמה היא מחזיקה, כמה יש בה? כמה יש בה? יש בה 120 עמודים. יפה מאוד. טוב, בואו נראה הלאה. היסטוריה, history של ה-BBC. אה, ברוך השם, עכשיו אני מרגיש רגוע. אני על קרקע יותר בטוחה. ויש לנו החוברת הזאת, חוברת יולי 2018 של ה-BBC, היא משהו מדהים. היא אחת מחוברות ההיסטוריה המצליחות ביותר בבריטניה, ולא במקרה. קודם כל, יש לנו כאן בעמוד 11 צילום. צילום בשחור לבן, והוא נעשה בלונדון ב-30 ביוני 1944. אתה רואה נשים, גברים, יורדים מהאוטובוס, ברקע אתה רואה אשן שעולה מפגיעת טיל. הטיל הזה הוא הדודל בג, או V1 או V2 המפורסם, שתכנן ורנר פון בראון, לימים הוא כמובן יתכנן את אפולו 5 שהנחית האדם על הירח. ואני מספר להם את זה כי ישנה תערוכה של צילומים שמופיעה במוזיאון המלחמה הבריטי, הוא לא רחוק מבנייני הממשל, מבנייני הממשלה המפורסמים. זה מרחק הליכה והוא מוזיאון נפלא, ה-Imperial War Museum, והתערוכה הזאת מוצגת עכשיו שם, עם צילומים שלא ראו אור עד היום, מימי מלחמת העולם השנייה ומה שעבר על לונדון, שמע, עשרות אלפי הרוגים, זה לא סיפור פשוט, הסיפור הזה, וכדאי לנצל את ההזדמנות, אם אתם בלונדון, תוותרו על חנות וחצי, תלכו לראות את מוזיאון המלחמה, אני אומר לכם, תברכו אותי אחר כך, זה משהו המקום הזה. בואו נעבור הלאה, בעמוד 50 יש לנו כאן סיפור על היינריך הימלר, כמה שלא יספרו עליו לא יגמרו. אז קודם כל, בשבוע שעבר דיברנו על כך שבתחילת החודש שעבר הלכה לעולמה בגיל 88 גודרון, היא הבת של הימלר, ובניגוד לבנים אחרים של ארכי נאצים כמו הבן של מרטין בורמן ואחרים, היא מעולם לא בגדה באבא שלה. היא הייתה נאצית מושבעת כל חייה, שנאה יהודים בגלוי כל חייה. כל חייה. היא הייתה בת 16 כשאבא שלה בלה גלולה ציאניד שהייתה תמונה לו בין השיניים. הועיל וכבר תפסו אותו. והוא לא רצה להישפט, הוא ידע יפה מאוד מה יעלה בגורלו. הרוצח הגדול, אחד הרוצחים הגדולים בהיסטוריה בכלל. והיא הלכה לעולמה, אבל כל השנים האלה היא עסקה במה שנקרא שטילה הילפה. שטילה הילפה בגרמנית פירושו עזרה שקטה, סטיל הלפ באנגלית, היא ממש אותו דבר, וזו הייתה עזרה לכל מיני נאצים זקנים ואחרים שאחרי שנפל הרייך השלישי והיטלר התאבד, האנשים האלה לא היו זכאים, הפונקציונרים של הממשלה הנאצית לא היו זכאים לפיצויים ולפנסיות ולכל, אז הם עזרו אחד לשני. כאן בעמוד 51 יש לי מאמר נוסף, והמאמר הזה הוא אולי המאמר החשוב ביותר שמצאתי בגיליון יולי של History Magazine של ה-BBC. הוא עוסק בזיכרון. בזיכרון של אנשים שהיו במלחמה. וחלק מזה אנחנו רואים באופן מאוד מאוד הומוריסטי אצלנו בילקוט הכזבים. על הבלופים שהחבר'ה סיפרו. אז סיפרו על עבד שהיה זורק רימון ל-70 מטר והתקרבו לחירבה של פורים ערבים, מרחק 50 מטר או משהו כזה, אז הוא לקח 20 מטר רוורס וזרק את הרימון. יפה, נחמד, אבל אנחנו לפחות מודים שאלה בלופים, הם מציירים תקופה, והם מציירים תקופה באופן נאמן, אבל הם מאוד לא מדויקים. מסתבר שהדבר הזה ישנו בכל המלחמות, וכאן עוסקים במלחמת העולם הראשונה. אז אנחנו מדברים על אנשים כמו גרייבס, שהוא היה גם כתב ספרים היסטוריים יוצאים מן הכלל. אנחנו מדברים על זיגפריד ססון, היהודי ממוצא עיראקי, שהוא נחשב לאחד מגדולי משוררי המלחמה של מלחמת העולם הראשונה. והוא זה שאמר ש... תיאור מלחמה בלי קצת פנטזיות הוא לא אותנטי. למשל, למה הכוונה? גרייבס מספר שכדי לחמם תה, מכונות העירייה של אז היו מקוררות מים. שוורצלוזה הגרמנית וגם מכונות עירייה בריטיות. אז על הקנה ישב בתוך אגן מים סגור כזה, וכל פעם היו שופכים מים ו... כי המתכת אז לא הייתה טובה כמו היום והקנה מתחמם, אז מקררים אותו. ומספר גרייז שחיילים רצו תה, אז הם היו מרביצים 2-3 שרשראות של כדורים, הקנה היה מתחמם ומוזגים להם תה מהמים שבקנה. לא דובים ולא יער, מי שרוצה למות יעשה את זה. המים שבקנה הם רעילים, הם עם שמנים, עם כל מיני חולרות, שאפילו אנגלי, חייל אנגלי צעיר בתוך החפירות לא היה מעיז להתקרב לדבר הזה. אבל מה? זה סיפור יפה. זה סיפור נחמד. מספרת אחותו של אחות, ורה בריטן קוראים לה. היא כתבה ספר מאוד יפה על זה, שהיא הייתה באחד מבתי החולים הצבאיים, היא הייתה אחות, כשקלטו את שבויי המלחמה הגרמנים, ומתו במספרים עצומים לנגד עיניהם, החיילים הגרמנים. סיפור מחמיר לב, אבל כשבודקים את הארכיון של אותו בית חולים, מסתבר שהתמותה בקרב שבויים גרמנים הייתה מאוד נמוכה, בקושי 2%. טיפלו בהם בסדר, זה מלחמת העולם הראשונה, הם רצחו אחד את השני, אבל זו לא הייתה מלחמה כל כך טוטלית כמו המלחמה של היטלר. אז זה היה אחרת לגמרי. ולכן, על מה אתה סומך? הזיכרונות של אנשים, על עדויות של אנשים, על מסמכים שבכתב. הסיפור הוא סיפור מאוד מורכב. מאוד מורכב. ומי שלא לא רוצה להבין את זה, לא מבין. יש כאן, אגב, צילום מחמיר לב, מחמיר לב מעין כמו, שאנחנו רואים כאן את אחיה של ורה, אדוארד בריטן, והוא ידיד מאוד קרוב של האדם הארוס שלה, שאיתו היא עומדת להתחתן בסוף המלחמה, רונלד לייטון. ויש לה עוד חבר, ויקטור ריצ'רדסון, שיושב גם הוא שם, הם יושבים על ארגזי כדורים. חבר'ה צעירים, חבר'ה יפים, הם כולם נהרגו במלחמה, אף אחד לא שרד. בריטניה השקיעה במלחמה הזאת מיליון ו-200 אלף חיילים, רק בריטניה. וזה גורלם של הצעירים, דור שלם הלך. הצילום בא כדי לספר לנו על הכאב הגדול, ועל הבעיות שנוצרו, ואחת מהן היא בעיית ההגזמה. די לספר על מה שהיה, אבל כשאדם מדבר על חוויותיו במלחמה ומדבר עליהם באופן רגשי, אז לא תמיד הדברים יוצאים לגמרי מדויקים, ולא תמיד אנשים מבינים את הדבר הזה. אבל זהו, אלה תולדות הסיפור המלחמתי, והנה עברנו על המגזין הזה, בחודש הבא יהיה עוד מגזין ועוד הרבה חומר. עכשיו אני חוזר ל-Foreign Affairs. יש לי כאן מאמר, אני לדעתי מאוד מאוד מעניין. והוא מהחודש שעבר, המאמר מתחיל בעמוד 162, והוא נקרא Future Fights. זאת אומרת, קרבות העתיד. והוא מתחיל, זה מאמרו של סטפן פטר רוזן. והיסטוריון שעוסק בענייני מלחמה מאוד ידוע בעקבות ספרים שנכתבו בנושא, והוא עוסק בשאלה מאוד נכבדה. תראו, אם אנחנו נשאל את אמרתו המפורסמת של מי שהיה מזכיר ההגנה האמריקני רוברט גייטס, אז הוא אמר לפני כמה שנים בקשר לחיזוי, הוא אומר על וושינגטון פרדיקשנס, זאת אומרת החיזויים של וושינגטון, והוא התכוון ל-CIA ולסוכניות המודיעין הצבאיות האחרות, הוא אמר, הן צודקות 100% באפס מקרים של הזמן. זאת אומרת, הן מנחשות נכון כל מלחמה, אבל לא בזמן הנכון. במילים אחרות, ארצות הברית יצאה למלחמה בקוריאה, והיה ברור למנהיגות והיה ברור לסוכניות המדהים שלא תהיה מלחמה. ב-1964 הנשיא לינדון ג'ונסון בא ואמר, אמריקה לא תיכנס, חיילים אמריקנים לא ייכנסו לדרום מזרח אסיה, והוא הלך והרחיב והרחיב והרחיב, והתוצאה הייתה 53,000 אמריקנים הרוגים. מלחמת עיראק, מי חשב שנה וחצי לפני זה שארצות הברית תהיה מעורבת ככה במלחמה, ועוד ועוד ועוד. אז נשאלת השאלה, בשביל מה בכלל תורכים כל קבוצות החשיבה האלה, הבריינסטורמינג וכל הקבוצות של גדולי הגדולים והמוחות הטובים ביותר בעולם, לנחש את מלחמת העתיד שאף פעם לא מנוחשת נכון. התשובה היא שאין ברירה אחרת. אתה חייב לעשות הערכות, ואם לא תעשה את הערכות, אתה נמצא בפני תוהו ובוהו מוחלט, שבו כשפורצת מלחמה, אתה מאבד כיוון, אתה לא יודע לאן ללכת. לכן אין ברירה. חייבים להמשיך להסתמך על טרסט המוחות הזה, על קיבוץ המוחות הזה שיושב והוגה את המלחמה הבאה, וכמעט בלי יוצא מן הכלל מפספס. אבל מדינה לא יכולה לוותר על הדבר הזה. עכשיו יש כאן עוד דבר מעניין במאמר, והוא עוסק במה שנקרא precision weapons, כלי נשק מדויקים. כשנכנסו כלי הנשק המדויקים לזירה, וזה היה לקראת ממש השלבים האחרונים של מלחמת וייטנאם, שאז לראשונה נכנסו פצצות חכמות, לווייטנאם היו גשרים שהיו משהו כמו, אני יודע מה, 20 סנטימטר מתחת למים, מהאוויר אי אפשר היה לראות אותם. זרקו פצצות וזרקו וזרקו, וכמעט אף פעם זה לא פגע בגשר. לקראת סוף המלחמה הם כבר למדו איך לדייק, והתחילו לפוצץ גשר אחרי גשר אחרי גשר. מה שהיום הפך לאומנות. ארצות הברית היא אומנית בתחום הזה, ומחזיקה אחריה במקום מאוד קרוב ישראל דרך אגב. אז זאת הייתה טריטוריה חדשה לגמרי שהצבא הרוסי, הסובייטי הענקי, לא הכיר. וזו צורת מלחמה או טכנולוגיה מלחמתית שמתחילה את העידן הדיגיטלי. וברית המועצות בפיגור גדול. כשארצות הברית מתקדמת ומתקדמת, ואז בא גם התוכנית המטורפת של רייגן, מלחמת הכוכבים, שהכריחה את ברית המועצות להיכנס להוצאות עצומות, אבל לפיגור טכנולוגי עצום, ובעקבות מה שנוצר באו ראשי הצבא, זו הטענה כאן, ראשי הצבא הסובייטי באו אל מיכאיל גרבצ'וב ואמרו לו, בוא נתחיל תהליך של פיוס עם ארצות הברית. אנחנו לא עומדים בתחרות הזאת איתם. חייבים להתחיל, איך אומר האנגלי, if you can't find them, join them. אם אתה לא יכול להילחם איתם, אז תצטרף אליהם. לא פחות ולא יותר. יש לנו כאן עוד כמה דברים מאוד מעניינים, אבל מחשש שמה אני אשאר ללא זמן, וזה תמיד חשש שקיים כאן, אני משנה קצת את הסדר ועובר לחוברת, שוב, של ה-BBC, חוברת אחרת, מה שהם מוציאים זה פשוט פנטסטי. אבל טוב, זו בריטניה ויש להם תקציב גדול. זה נקרא World Histories, היסטוריות של העולם. וחוברת יפהפייה יש לנו כאן. חוברת יולי, היא מחזיקה 100 עמודים, 100 עמודים בדיוק. יש לנו כאן משהו שרציתי להסב את שימת לבכם. והוא נוגע לרוסיה של היום על רקע היסטורי. והדבר הוא מאוד מעניין, כי אנחנו, כשהדברים האלה יגיעו לאוזניכם, אנחנו עדיין נהיה בעיצומו של המונדיאל, לא כן, יגאל. ודאי, והמתח עוד ילך ויעלה ויעלה, ויהיו משחקים לתפארת. עד עכשיו, תפו, 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 המונדיאל מתנהל בסדר, לא פיגוע טרור ולא דברים מהסוג הזה. אבל רוסיה היא משהו לא נתפס. לא נתפס. ובמערב לא כל כך מצליחים להבין את הרוסיה הזאת. קודם כל, ישנו תחום מחקר מדעי שקושר בין גיאוגרפיה להיסטוריה, ושם מובעה טענה שרוסיה או ברית המועצות לפניה או האימפריה הצארית לפניה לא ניתנות לניהול בגלל הגודל. זוהי מדינה של 17 מיליון קילומטר מרובע, 11 אזורי זמן. קראתי באיזה מקום שעכשיו הם שינו את זה ל9 אזורי זמן, אין לי מושג איך הם עשו את זה, אבל זה לא משנה. זה לא משנה. שאתה נמצא באמצע היום במוסקווה ובאמצע הלילה בוולדיווסטוק, אז זה מדינה שקשה מאוד לנהל אותה. במערב מבינים אותה עוד פחות. לזה יש להוסיף תופעה נוספת, שאנחנו מכירים אותה מאז מלחמת קרים ב-1851, ומאז מלחמת האזרחים ברוסיה. ניקח לדוגמה את מלחמת העולם הראשונה, היא הסתיימה ב-1918, הביאה לבור קברם למעלה מ-25 מיליון בחורים צעירים. אבל כבר ב-1917, כשברית רוסיה תחת לנין יוצאת מהמלחמה, מתחילה מלחמת אזרחים ברוסיה עצמה. והיא נמשכת עד 1922, כשאז מוכרזת ברית המועצות והצבא האדום מגיע עד לאוקיינוס השקט. והמלחמה גבתה את חייהם של כ-20 מיליון בני אדם. ובמערב כתבו על זה מעט מאוד. מפני שמה שנכתב באותיות קיריליות ולא באותיות לטיניות, לא מעניין כל כך את המערב. בואו נראה למשל מה קורה באוקראינה. באוקראינה כל הזמן יש מלחמה, לרגע זה לא נפסק. יום יום נהרגים שם אנשים. כמה כתבות אתם רואים ברשתות הגדולות, בעיתונים הגדולים, על מה שקורה באוקראינה באופן יחסי? מעט מאוד. זוהי תופעה שצריך לבדוק אותה, לא את הכל מבינים. וכאן הם שואלים מה שהם קוראים the big question, השאלה הגדולה. האם רוסיה תמיד שיחקה על פי החוקים שלה? Has Russia always played by its own rules? והם לקחו שורה של היסטוריונים וביקשו מהם תשובות לשאלה הזאת. אז למשל, ג'נט הרטלי, היסטוריונית ידועה, התפיסה המקובלת, היא אומרת, במערב ובמרכז אפריקה, הייתה שרוסיה היא לא אחת משלנו. זה משהו אחר. זה מראה לכם גם את העניין, ומסביר לנו מדוע יש פחות עניין ברוסיה. הלן רפופורט, למשל, הבדידות של רוסיה נשארה בדרך כלל עניין של היא הפילה על עצמה, וזאת ריאקציה לתחושה שהם מוקפים על ידי אויבים. למשל, המדינות של מזרח אירופה שגובלות ברוסיה, ליטא, לטביה וכן הלאה, מפינלנד למעלה עד למטה, זה חגורת הביטחון שלנו. כך טען סטלין, רוזוולט קיבל את זה, קיבל את זה טרומן בפוצדם, ואפילו אייזנאואר ציטט את זה כסיבה מדוע הוא לא התערב במרד ההונגרי ב-1956. זה מאוד מעניין, מאוד מעניין. סיפור אחר כאן, או תזה אחר, נדברת על כך שמנקודת מבטה של רוסיה, אין דבר כזה, מה שנקרא, הגבלה על מה שנקרא betrayal או בגידה. בוגד יעונש, יענשו אותו עד הסוף בלי רחמים. אין סליחה ואין מחילה על דבר כזה, על בגידה ברוסיה. ודינה גוזג'נובה, שהיא קולומניסטית ידועה, שכותבת הרבה על רוסיה בעיתונים הגדולים במערב, אומרת שהמדיניות החוץ הרוסית, וזה מאוד מעניין, היא כבר מזמן לא בינלאומית. היא עיתונות, היא מה שנקרא נקמנית, retaliatory. הם מגיבים בלאחיס, הם מגיבים בנקמנות. וכאן חייבים לציין שבשעתו, וזה היה עם התפוררות האימפריה הקומוניסטית, כתב הנרי קיסינג'ר, הבלתי נשכח, כתב מאמר, ואני הזכרתי אותו כאן בכמה וכמה הזדמנויות, והוא אמר, אל תתעללו ברוסיה, הוא אומר לחבר'ה שלו במשרד החוץ, הוא כבר לא היה שר החוץ אז, אל תשפילו אותם, כי יום אחד הם יצאו מהבלגן וירצו נקמה. ולא שמעו בקולו, וזה בדיוק מה שקורה עכשיו. זה בדיוק מה שמתרחש עכשיו ברוסיה. חלק גדול ממדיניות החוץ, כולל הנוכחות הרוסית בסוריה, היא נקמה על מה שהמערב עשה לה מאז 1991. והעם הרוסי, במידה רבה מאוד, עומד מאחורי הדבר הזה. עומד מאחוריו. ואני מחזיק ביד גם את חוברת יולי של National Geographic, ויש כאן סדרה של מאמרים מאוד מעניינת על איך מכשירים אתלטים מודרניים בפסגה העולמית. אז הם כאן עושים דבר מאוד מעניין, הם מביאים אותנו, מראים לנו את הסיפור המפורסם על ג'סי אוונס, האמריקני באולימפיאדת ברלין 1936, שהוא רץ 10.2, 10 שניות, 100 מטר, 100 מטר דש, 10 שניות ושתי עשיריות השנייה, ועל השיא העולמי שהשיג יוסיין ביולט. מתי הוא השיג אותו? הוא השיג אותו כמה פעמים, אבל האחרונה שבהם הייתה ב-2016, 9 שניות ו-58 מאיות השנייה, אם תרצו. אבל באים המורחים ואומרים, אילו ג'סי אוונס רץ על אותו מסלול, והמסלול הוא מיוחד היום, זה מין ספוג שמחזיר אנרגיה, עם הנעליים שיש ליוסיין בולט ולאטלטים של היום, ספק גדול אם יוסיין בולט היה מנצח את, במילים אחרות, את ג'סי אוונס. במילים אחרות, ההתקדמות היא עצומה, אבל זה תודות לטכנולוגיה, והנעליים הם אחרות, והציוד הוא אחר, והמזון הוא אחר, ולא מדברים כבר על כל מיני דברים שמותר ואסור. כל הדברים האלה מביאים באמת את האדם לקצה גבול היכולת, אבל הם לא עונים על שאלה פשוטה. זה ספורט זה? אני לא יודע את התשובה, גם הם לא יודעים את התשובה. אבל זה מאמר ארוך מאוד, מלומד מאוד, עם הרבה מאוד צילומים. והייתי ממשיך ומספר לכם, אבל אוזניכם השומעות, אנחנו צריכים להסתלק מהאוויר, לא יעזור שום דבר. אז יגאל, תודה רבה לך. תודה רבה לך שהפעם באופן יוצא דופן ליווית את השידור מההתחלה ועד הסוף. גלית רום הייתה נתבת השידור, ואני יצחק נוי בהקלטה. אני עוד פעם חוזר בהקלטה. שבוע הבא יהיה לנו שידור בשידור חי, כרגיל. אני מקווה שגם מהשידור הזה אתם נהנתם. אז בינתיים שבת שלום וכל טוב.